זה מה שהיה לי עם פירוש רשב"ן. רשב"ן טוען בתוקף שהעקידה הייתה עונש על הברית עם אבימלך, כי כתוב ויהי אחר הדברים האלה. ויהי אחר הדברים האלה קושר את פרשת העקידה עם מה שלפניו, ולכן מה כתוב לפניו? ויכרתו שניהם ברית. והרשב"א מבין שהברית בין אברהם לאבימלך פגעה, מבין את זה גם במדרשים, פגעה בברית של השם עם אברהם. ואם כך, אמר השם לאברהם, תחזיר לי את הילד. אני אומר את זה בלשוני. עלה הוא שם לעולה ונראה מה הועיל הכריתות ברית שלך. לשון רשב"ם חריפה מאוד. רשב"ם, יש מקומות שהוא יוצא מגדרו ופתאום מדבר באריכות, וזה אחד מהם. ומיוחד הכעיס אותו שאבימלך אמר ישבה לי ואלוהים הנה אם תשקור לי, לי ולנימי ולנכדי, כך חסד אשר עשיתי עםך תעשה עמדי ועם הארץ שגרת בה. מילא אתה, אבל גם להישבה ולכרות ברית בשם הנין והנכד? זה ממש הרגיז את רשב"ם מאוד. אפשר לכתוב כתבה די ארוכה על פירוש רשב"ם לעקידה ומה שקרה מסביבו, כי הרב חיים דרוקמן הקריא את זה פעם בכנסת כחלק מהתנגדות חריפה ותקיפה וכואבת לברית על ארץ פלישתים. זה עוד היה פרשת ימית, עוד לא היה, זה לא היה כתיף, כי שם לא היה הסכם. היה הסכם עם המצרים, חורבן ימית. ויום אחד פתאום יוסי שריד כותב משהו נגד אברהם אבינו בעיתון, בפרשת העקידה, וכולם אמרו איזה מנוול, איזה רשע, מה הוא פתאום מתעסק עם אברהם אבינו, ולא הבינו שזו התגובה של יוסי שריד לרב דרוקמן. זה לא היה כתוב שם, רק שהיחסי ציבור של הרב דרוקמן לא הגיעו לעיתון, והיחסי ציבור של יוסי שריד הגיעו לעיתון. אמרתי, מה אתה רוצה מאברהם אבינו? אתה בסך הכל רב עם הרב חיים דרוקמן. כן, אבל על הגב הזה, והכל בגלל הקטע המדהים הזה של רשב"ם, שפרש כאמור את העקידה כעונש על הברית בין אברהם לאבימלך, בגלל ויהי אחר הדברים האלה בעיקר. אני זוכר את רבי חנן פורת, זיכרונו לברכה, פה, במבואה. ואני אומר לו, יש לי שיעור על פרשת העקידה. יש לי מה להגיד על רשב"ם. הוא אומר, אין לי זמן עכשיו, אבל זה לא פשט. ככה. תנועת יד כזאת, נמרצת של חנן. אצל הרב עמיטל גם כן הייתה תנועת יד כזאת, אבל יותר רכה. זה לא פשט. למה זה לא פשט? כי כתוב, אני אומר לו, אמרתי לו, כי כתוב, כי אתה ידעתי, כי יראה אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. ודאי, הוא אומר לי. ובאמת הרשב"ם לא מפרש את זה. לכאורה הוא היה צריך להתמודד עם פסוק מפורש שאומר אחרת. אומר שזה ניסיון. עד שהרשב"א מנסה לומר שניסיון פירושו, שניסה פירושו הכאיב והעניש, כמו הניסה דבר אליך תלאה באיוב, הפסוק אומר כי אתה ידעתי, והרשב"א לא עונה על זה. אז מהתגובה של חנן הבנתי ש... שליבו מלא על פירוש רשב"ם וככה בחריפותו הוא לא מוכן לשמוע על זה בכלל. אמרתי לו, בכל זאת תבוא לשמוע את השיעור שלי, מעכשיו אין לי זמן, בהזדמנות אחרת. הייתה הזדמנות אחרת, איזה יום שישי הוא גמר שיעור, זה היה פה בצד השני של המבנים האלו, לא משנה, הוא גמר שיעור, אני באתי, חנן יש לך זמן, עכשיו אני נותן את השיעור על העקדה עוד פעם, עכשיו בסדר, הייתי יושב ושמע את השיעור, בסוף השיעור אומר לי, בכל זאת זה לא פשט. תלמידי חכמים יש בהם העיקשות הזאת של האופן שהם הבינו סוגיה, אחר כך לך תזיז אותם. כן, איך, מה תשכנע אותם? הם כבר למדו אותה, הם כבר משוכנעים. אפילו כשחנן שאל את שאלות הרב צבי יהודה, מורנו ורבנו, הוא שאל בדרך של אמירה. הייתה לו תקיפות כזאת. ועכשיו אני אספר לכם איפה, מתי גיליתי את גדלותו של רשב"ם ונחרדתי. באמת נחרדתי, אני מוכרח לומר. כי עד אז חשבתי, טוב, נו, בסדר, תמיד יש מישהו שמפרש משהו מוזר. זה היה בעיניי מתויק, לא סתם שזה לא פשט, אלא אפילו לא כעסתי, לא כלום. זה בסדר, יש פירוש מוזר. רשב"ם פירש משהו מוזר על העקדה, שזה עונש, זה לא יכול להיות. חשבתי כמו חנן, אבל אפילו לא בחריפות, כי לא התייחסתי כל כך. וזה היה בשחרית של ראש השנה תשמ"ב באופרה. היא השנה שבה היה אמור ההסכם עם מצרים להגיע לתכליתו, ואכן בשנה הזאת החריבה מדינת ישראל את ימית ואת כל היישובים שמסביב. ובשביל הצעירים היום זה חורבן קטיף הטראומה, אבל הטראומה הראשונה הייתה ימית. ובראש השנה בבוקר בשחרית אמרתי לעצמי את זה עוד קודם, שזה רגע אחרא. עכשיו אין הסכמים, כבר הכל נחתם, הכל נסגר בכל המערכות הפוליטיות והציבוריות, כבר הכל נחתך, נשאר לנו רק דין שמיים, וזה היום. השכמתי בשחרית, ואתם יודעים, ראש השנה ופרשת העקדה זה ביחד, כן? אז ביום הראשון כבר הרי קוראים את והשם פקד את שרה כאשר אמר, ואני קורא בבוקר, כבר בבוקר בטעמים, מי והשם פקד את שרה, ואז גיליתי את גדלותו של רשב"ם ונחרדתי, וואו, איזה ראש השנה, איזה יום דין נורא זה היה. גיליתי מה? וישכם אברהם בבוקר, כ"א י"ד, וישכם אברהם בבוקר, בכ"ב ג', וישכם. גיליתי, עוד הלכתי פרק לפני זה לפרק כף, כן? וכף פסוק ד', ואבימלך לא קרא אליה ויאמר, אדוני הגוי גם צדיק תהרוג. אהבתי ספי צדיק עם רשע, הגוי גם צדיק תהרוג, הוא וגם הוא. ואז בפסוק ו', ויאמר אליו האלוהים בחלום, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת, ויחסוך גם אנוכי אותך מחטא לי. ויחסוך גם אנוכי אותך מחטא לי, ידעתי ויחסוך. ופרשת העקדה נאמר, כי אתה ידעתי, כי יראה אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני, ואחר כך פעם שנייה, אבל גם ידעתי, וגם לא חסכת. ויש עוד. יש עוד, כי יש וישכם אבי מלך בבוקר. ויש כי רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי, אמר אברהם לאבי מלך. וכי אתה ידעתי, כי יראה אלוהים אתה. וכמובן, יש שבועה, אנוכי ישבע. מה שהרשב"ם הצביע עליו, של אברהם לאבי מלך. והעקידה נגמרת בבי נשבעתי נאום השם. של השם לאברהם. וראיתי שאי אפשר להסביר את פרשת העקדה בלי לקרוא את כל ההקשר. פשוט אי אפשר. רשב"ם אמר רק ויהי אחר הדברים האלה, אבל כשאתה רואה את כל הביטויים האלה, אתה מבין שהתורה בפרשת העקדה מדברת בהתייחס אל פרשיות אברהם ואבימלך, ואין מה לעשות, אין מה לעשות. אם גם רבי חנן פורת ז"ל וגם יוסי שריד וגם הרבה אחרים וגם אני עצמי לא אהבנו, לא נאהב את זה, אז מה? התורה מדברת בשפה הזאת. רוב רובם של קוראי פרשת העקדה לא נותנים כלל את דעתם על ויהי אחר הדברים האלה. פרשת העקדה בתוך ההקשר שלה, ומה אנחנו עושים פה עם לא הדברים האלה? מאיפה יצא לי פסח לוט שרשי אומר אותו בשתי מילים? מהביטויים המקבילים לפסח מצרים, שמות י"ב. מאיפה יוצאים רוב הדברים שאני חושב ואומר בפירוש התורה והתנ"ך? מביטויים מקבילים. אז ויחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי ולא חסכת, אחרי ידעתי ידעתי, זה לא גזירה שווה טכני. זה ברור שהתורה מדברת בשפה. כלומר, יש זיקה ברורה בין פרשת אבימלך, פרשיות אבימלך ואברהם לפרשת העקדה. אני מסכים, גם יש גם וישכם אברהם בבוקר בשילוח ישמעאל. נכון. יש גם זיקה בין שילוח ישמעאל ועקדת יצחק. שני ילדים של אברהם ניצלו בנס. בהתערבות מלאך. מלאך אלוהים פקח את עיניה של הגר לראות את באר המים. ומלאך השם פקח את עיניו של אברהם לראות את העין. אי אפשר לקרוא את פרשת העקדה כאילו היא עומדת בפני עצמה באיזה מקום אחר. ואת המסקנה הזאת הקשה הייתה לי קשה מאוד. נקודת ההכרעה הזאת שאי אפשר שלא להתחשב בהקשר של ויהי אחר הדברים האלה, וזה לא רק המילים ויהי אחר הדברים האלה, אלא כל המכלול של הביטויים ומה שהתורה כתבה בו, ברור שצריך לקרוא את זה בתוך ההקשר. ואז שאלתי את עצמי, האם עדיין ניתן לפרש את העקדה כניסיון ולא כעונש? היה מי שאמר לי שזה אותו דבר, שזה רק שמות שונים לאותו דבר, אבל אני לא מסכים לזה. שזה ניסיון, כמו שהבינו חז"ל, כמעט בכל מקום, כמו שהבינו רש"י והרמב"ן ורוב רובם של מפרשינו חוץ מרשב"ם, שזה ניסיון ולא עונש, אבל שהניסיון הזה בא, נבע מכוח פרשיות אבימלך ואברהם. מכוח פרשיות אבימלך ואברהם היה הכרח בניסיון הזה. כלומר, למה אלוהים ניסה את אברהם? למה זה הגיע לכך של כחנה ולך לך? בגלל הרקע של פרשיות אברהם אבימלך. אז לקחתי את פירושו של רשב"ם מצד אחד, ואת כל שאר הפרשנים מצד שני, כן, שמתי אותם על המאזניים כאילו, ואמרתי אני עושה עכשיו איחוד כזה. רשב"ן צודק ללא ספק בויהי אחר הדברים האלה, כי אי אפשר לפרש את פרשת העקדה בלי ההקבלות לפרשיות אברהם אבימלך, וגם לפרשה של שילוח ישמעאל, פשוט זה מכלול אחד, ברור. אמרנו וישכם אבימלך בבוקר, וישכם אברהם בבוקר פעמיים, אמרנו שבועה ושבועה, ברית וברית, אמרנו יראת אלוהים ויראה אלוהים, ידעתי, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת, ויחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי לעומת, כי אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה ולא חסכת, הגוי גם צדיק תהרוג, מול אף תספה צדיק עם רשע. אמרתי שאני עוד פעם? זה פרשת? נכון, זה עוד אחורנית, זה פרשת סדום. אבל אבימלך מדבר בשפה של אברהם, נכון? הוא אומר גם צדיק תהרוג, אלוהים אומר לו גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת, ויחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי, ויחסוך ולא חסכת, זה צועק לשמיים. ואברהם נשבע לאבימלך, אבל השם נשבע לאברהם. אז אמרתי פרשת העקדה היא ניסיון, כמו שכתוב, כמו שהבינו כמעט כולם חוץ מרשב"ם, ורשב"ם לא ענה על כי אתה ידעתי כי אלוהים אתה ולא חסכת את בנך יחידך ממני, שאומר שזה ניסיון. זה ניסיון, אבל הצורך בניסיון נבע מהסיפור של אבימלך. וכך עשיתי משהו של איחוד פרשנים בדרך העקרונית שלמדנו בבית מדרשו של הרב קוק, איך לחפש את נקודת החיבור בין העולמות, שאני לוקח מרשב"ם את ויהי אחר הדברים האלה ומשאר כל הפרשנים את הניסיון ויוצר משהו אחד. כן, אני לקחתי את זה, כן, לקחתי את זה בהחלט לשם. הייתי מעורב, זה לא שבוקר ראש השנה פתאום, אבל היינו מעורבים בכל הסיפור כל הזמן. אבל זה נתן לי, כן, זה נתן לי איזה, תכף אני אספר מה שקרה שם, זה סיפור, סיפור מהמם מצד עצמו, כי קרו עוד דברים. אבל זה יבוא בעוד כמה רגעים. קודם אני אסביר למה הגעתי. זה הכל אותו שחר של אותו ראש שנה, עוד לפני התפילות, לפני התפילה המסודרת בהופעה. איך הגעתי וכאילו על הפרק, על פרק יום הדין, על המוזניים של יום הדין, נמצאים היישובים בחבל ימי וגורלם ועתידם, ומדובר פה על ארץ פלישתים, ואברהם מול אבימלך על ארץ פלישתים, והוא נשבע לו על ארץ פלישתים. ואם זה לא יכולתי לקבל את מסקנת רשב"ם, כן, אדם יכול לקום בבוקר ולגלות שרשב"ם צודק וגמרנו, ולהגיד רשב"ם צודק, נקודה, מה אפשר לעשות? אבל לא יכולתי לקבל את זה בגלל, כמו שחנן פורץ זה על אמר לי, כן? כתוב כי אתה ידעתי. לא יכול לקבל את זה. זה פשוט אי אפשר. לא מפני שכולם חלקו על רשב"ם. אלא מפני שיש פסוק, שני פסוקים מפורשים בפרשה שצועקים הפוך. ואז הלכתי עם לך לך. אני אבי מורי זל, אני יודע, זה כתוב בארץ המוריה, שלך לך יש רק פעמיים בכל התנך. אין עוד לך לך. יש לך לך אל הארץ, ולך לך אל ארץ המוריה. על זה נוסיף מה שהבנתי מהרב צבי יהודה, מורי ורבי, שלך לך הראשון זה ראשית דבר השם אל אברהם, ולך לך האחרון זה סוף דבר השם אל אברהם. אין לפני כן ואין אחר כך. השם דיבר אל אברהם, מלך לך עד לך לך. עד סוף פרשת העקידה. אחר כך אברהם, בלשונו של הרב צבי יהודה, אחר כך פרשת חיי שרה, אברהם מדבר אלינו. זה לשונו של הרב צבי יהודה. נכון. נכון. רק שאין קוף בשמות, זה המצאה של דתיים שהמציאו להם אלוקים חדשים. נכון. יש שני לך לך. וזה דבר ראשית דבר השם לאברהם, וזה סוף דבר השם לאברהם. ובסוף פרשת העקידה, ויאמר בי נשבעתי נאום השם כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך כי ברך וברכך והרבה הרבה את זרחה ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים וירש זרחה את שער אויביו והתברכו וזרחה כל גויי הארץ. זה חידוש הבחירה, הרי לא זה חוזר ללך לך הראשון, זה בבירור חוזר לברך ואברכך וגדלה שמך וברכה 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 ומקלך אור ונברכו בך כל משפחות האדמה והתברכו וזרחה כל גויי הארץ. אפשר להתחיל לדייק את ההבדלים הקטנים, אבל זה ברור שסוגר לשם. ואם כן, המסקנה היא שעקב אשר שמעת בקולי פירושו אחרי שהבחירה באברהם הוא עמדה בסימן שאלה. הבחירה באברהם הוא עמדה בסימן שאלה. ולכן יש צורך בחידוש הבחירה. והניסיון הוא בתנאים קשים ביותר חידוש הבחירה. עקב אשר שמעת בקולי ולמה היה צורך בחידוש הבחירה? בגלל השבועה והברית של אברהם לאבי מלך. הלא אבי מלך הוא לא פרו. אלוהים לא התגלה אל פרו ולא דיבר אליו. היו שם נגעים גדולים, זה המקסימום שפרו יכול לקבל. אין יחס ואין קשר. אבל אבי מלך אמר הגוי גם צדיק תהרוג, דומה לשפה של אברהם. אמרנו בשיעור הקודם, נכון, הוא אומר את זה על עצמו ואברהם אומר את זה על סדום, אבל זה שפה דומה. הוא יכול לדבר ככה עם אלוהים? ואלוהים אומר לו, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת. את מה? את לקיחת שרה. לא בניקיון כפיים, אבל כן בתום לבב. למה? כי הוא אמר לי אחותי, והיא גם היא אמרה אחיו. בתום לבבי, תום לבבך, ואחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי. זאת אומרת, מחלות שהיו שם על כל רחם לבית אבי מלך, ואבי מלך לא קרב אליה, כי לא נתן לו אלוהים לקרב אליה. למה? כי ויחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי. אלוהים מתערב כדי להציל את אבי מלך מלאכתו בשרה. אז עכשיו יש מצב חדש. המצב החדש הוא שעל הבמה יושבים מה שחז"ל קראו גדולי הדור. אתם יודעים שגדולי הדור אצל חז"ל זה אנשים, זה כמו אבי מלך וכאלה. כן? גדולי הדור אצל חז"ל זה גדולים בשררה ובכסף, זה לא גדולים בתורה. לא מצא בת תלמיד חכמים, נישא בת גדולי הדור. זה בעשירים, בעלי היוחסין והשררה, נו מה. איך אפשר לשנות לשון חז"ל ככה? כן, אז יש גדולי הדור, יושבים על הבמה, אברהם אבינו, ואבי מלך. ואברהם הוא נביא והוא התפלל עליו, זה נכון. ואבי מלך מנהל את גרר, יש שם בעיות לא פשוטות. אברהם חסך לו את הכאב הראש הזה לנהל ממלכה עם כל הצרות וכל הבעיות. וכשאברהם אמר, והוכיח אברהם את אבי מלך על אודות בעיר המים אשר גזלו עבדי אבי מלך, דרך אגב, יש אצלך בעיות של גזל, ויאמר אבי מלך, לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה, וגם אתה לא הגדת לי, וגם אנוכי לא שמעתי בלתי היום, איזה התרגשות. זאת אומרת, אבי מלך כן שומע וכן מקשיב וכן מעוניין לתקן, ולא מגרש את אברהם, ונותן לו מקום לשבת, ועושה לו חתונה גדולה על חשבונו, כי אלוהים אמר, ואלוהים ידבר איתו. אז אברהם ואבי מלך יושבים על הבמה, ו... אם נשאל מה מיוחד באברהם, שאברהם כי ידעתי למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, יעמוד הקטגור ויגיד יש גם אבי מלך. יש גם אבי מלך. למה כל כך מיוחד באברהם? תגידו שאבי מלך, שאברהם יותר מאבי מלך? נכון, אבל אבי מלך הוא ראש, עומד בראש ממלכה, וקוראים שם כל מיני דברים, ואברהם לא התעסק עם ממלכות, אז הוא לא עמד בדיוק באותם המבחנים. יש גם אבי מלך. למה הבחירה באברהם דווקא? תגידו שהרעיון הזה הוא מופרז. מיד כשחשבתי על זה, אמרתי, הגמרא, הלא הגמרא עושה את זה. הגמרא לא עושה את זה עם אבי מלך, היא עושה את זה עם איוב. הגמרא בבבא בתרא, מי שמכיר, על איוב ואברהם, עושה בדיוק את הדבר הזה. בצורה מדהימה, הגמרא משנה שם את סיפור המסגרת של איוב, והשטן נתברר בגמרא הוא סנגור של אברהם. השטן של איוב הוא סנגור של אברהם. שטתי בכל הארץ, כן, משוט בארץ ומתהלך בה, שטתי בכל העולם כולו ולא מצאתי נאמן לפניך כעבדך אברהם. ובגמרא, לא פחות ולא יותר, קודש הבריך הוא אומר לשטן, שמת לבך אל עבדי איוב? כן, כמוהו בארץ איש תם וישר ויראה אלוהים בשר מרח. הקדוש ברוך הוא אצל חז"ל אומר לשטן, אל תגיד לי רק אברהם, יש עוד אנשים, יש איוב. וככה מתנהל הוויכוח בגמרא. כשהגמרא בונה מחדש, משחזרת מחדש סיפור מסגרת לאיוב, כשהיא מכניסה את ההקבלות בין בראשית לאיוב לתוך המסגרת הזאת, ומסתבר שהשטן שכולכם הכרתם אולי מהמדרשים על הדרך לעקדה, הוא השטן של איוב. זה אותו דבר, זה אותו שטן. הוא בא מספר איוב אל העקדה וחוזר לאיוב. זאת תפיסת הגמרא והמדרשים. אז הרעיון הזה שמשווים ואומרים, רגע, למה אברהם? מה מיוחד כל כך באברהם? ואז לפי הגמרא, השטן אומר לקדוש ברוך הוא, איוב לא יעמוד בשום ניסיון, אברהם עמד בכל הניסיונות. כיוון שאיוב צעק על עצמו וגם אבי מלך צעק על עצמו, אז אני יכול להכניס את אבי מלך במקום איוב, שזה מה שאני עושה. ולא עוד, אלא שסוף ספר איוב, השם שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו, זה מה שאלוהים אמר לאברהם, אודות אבי מלך, לאבי מלך, על אודות על אברהם, השם אשת האיש כי נביאו, יתפלל בעדך וחיה. אז הזיקה היא מאוד חזקה. השבועה של אברהם, הברית והשבועה של אברהם עם אבי מלך, למה הם באו לעולם? כי אברהם נתפס מול אבי מלך בעמדת נחיתות מוסרית. כמה זה נורא עבור בני אברהם, יצחק ויעקב להתאפס, אפילו לכאורה, אפילו לפי מה שהם מציגים בעולם, בעמדת נחיתות מוסרית. ואפילו אם יש לנו הרבה דברים להגיד על הצביעות הבינלאומית וכולי, תמיד אנחנו נלחצים. זאת עובדה. עכשיו, אני לא דן בבעיות עצמם, אלא באופי שלנו. נלחצים. אברהם עמד מול אבי מלך ונאלץ לומר לו, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, כי אמרתי רק אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי. ואבי מלך מה יעשה? ישיב לו את אשתו ויעשה לו חתונה. אז יש לאבי מלך יתרון מוסרי. ההסתבכות פה היא הסתבכות מוסרית, לא רק ששרה נלקחה, שרה נלקחה והוחזרה, אבל אברהם עמד עכשיו בנחיתות מוסרית. וכאשר, אתם מבינים שאני מתווכח עם רשב"ם עכשיו, כאשר אמר לו אבימלך, בא אליו במיוחד, ואתה ישב לי ואלוהים עיניים תשקור לי ולניני ולנכדי, כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרת בה. עשיתי איתך חסד, לא גירשתי אותך, עשיתי לך חתונה, נתתי לך לשבת, עזרתי לך את אשתך. אברהם איש החסד, הוא לא יכול לסרב, הוא לא יכול. התורה צועקת את זה, הוא פשוט לא יכול. היה אומר אברהם, אנוכי שווה, שתי מילים הוא אומר, כאילו מרגיש את חוסר הברירה שלו. עוד פעם, אני מתווכח עם רשב"ם, כן? עוד עם הארץ אשר גרת בה, יש פה שבועה וברית על הארץ. אנוכי שווה, אם אני קורא נכון בשתי המילים האלה מקופל, אין לי ברירה, כחסד, כחסד. והוכיח אברהם את אבי מלך על אודות בעיר המים אשר גזלו עבדי אבי מלך, שזה מוכיח את זה. זאת אומרת, אתם לא תלית שכולה תחילת, אומר אבי מלך, ממש לא ידעתי, באמת לא ידעתי, באיזה התרגשות, לא ידעתי, בלתי היום. נכון, הם לא תלית שכולה תחילת, אבל יש להם מלך שהוא לא קוטל קנים, ושקשה לעמוד מולו, זה לא פשוט לאברהם. והתוצאה, ויחתו שניהם ברית, שבע כבשות הצאן לבדן, ויאמר כי את שבע כבשות תיקח מידי בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת. לפחות את הבאר של באר שבע, באר השבועה, לא באר שבע, זה שבע כבשות, אבל זה באר שבע של השבועה. יש לי עדות ממך שזה אני חפרתי ולא אתם. כלומר, בסכסוך הזה עם פלישתים על הארץ, יש לפחות משהו שאברהם מוציא מתוך המעמד הזה. ויחרטו שניהם ברית, שם נשבעו שניהם, ויחרטו ברית בבאר שבע. יגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. עכשיו, מארץ פלישתים הוא יוצא לעקדה וגם חוזר לשם, לבאר שבע. אז ברור שפרשת העקדה באה על רקע ההבנות האלה עם אבי מלך, הברית והשבועה שכוללת את ניני ונכדי ואת הארץ. אז כל מה שרשב"ם רואה בתור חטא ועונשו, אני עכשיו מציג באופן אחר כספק על הבחירה והכרח הניסיון. הניסיון הוא מוכרח. מפני שיסוד הבחירה באברהם מתערר. אתה שואל על על הסיטואציה שבה עמדנו, ההרגשה אז, היום אנחנו נמצאים במקום אחר מבחינה רוחנית ורגשית ופנימית וחיצונית לגמרי אחר, אבל אז ההרגשה הייתה מנחם בגין שעמד בראש המחנה הלאומי דור שלם, הוביל הסכם שלום עם הגדולה במדינות ערב, ובגין וסאדאת יושבים על הבמה, ועם ישראל משתלב באזור, ויש לנו בני ברית, אנחנו לא לבדנו, לא, זה לא, כבר לא עם לבדה דשכון, וזה מנחם בגין, זה לא מה שקוראים פה שמאל, וזה רוב מניין ובניין של עם ישראל. והתברר שבלי להחריב את ימית אי אפשר לעשות הסכמים עם מצרים, ו ובגין החליט ללכת על זה. אנחנו היינו במשבר גדול מאוד. ומה אנחנו רואים לנגד עינינו? החיזיון הבינלאומי הזה של בגין, סאדאת וקרטר, כן? יושבים, עם ישראל ומדינתו, אברהם ואבימלך, נו. והעולם חוגג. אז מה מיוחד עכשיו, מעכשיו? יש חוק בינלאומי, יש משפט בינלאומי, מה מיוחד כל כך בעם ישראל? לא עברו אלא כמה חודשים מאז ביצוע, אפילו פחות מזה, ביצוע הסכם השלום הזה עד תומו, עד ערב יום העצמאות תשנ"ב, ופרצה מלחמת לבנון הראשונה, ועוד 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 ועוד. מדהים, פשוט מדהים, החיזיון הזה מדהים. הרעיון שלי אם כן היה שחידוש הבחירה באברהם בא כתוצאה מהברית עם אבימלך. לא הייתה לאברהם ברירה, במחילת רשב"ם, לא הייתה לאברהם ברירה, הוא היה חייב כחסד כחסד. יש מצבים שבני ישראל לא יכולים להיות בהם הרעים, הם לא יכולים. אבל עכשיו הבחירה באברהם עומדת בסימן שאלה, וכאן עומדת ההנגדה שכבר אמרתי לכם אותה. על אבימלך נאמר, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת, ויחסוך גם אנוכי אותך מחתן. על אברהם נאמר, כי אתה ידעתי כי ראי אלוהים אתה, ראי אין יראת אלוהים במקום הזה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. מה ההבדל? שאבימלך צועק על עצמו ובוכה על עצמו ודואג לעצמו, כמו נוח, כמו איוב, ואברהם התפלל על סדום ופרשת העקדה שתק. זה לא חסכת. זאת אומרת, פרשת העקדה מחלצת את מסירות הנפש של אברהם, יראה האלוהים, שכאשר זה מגיע לחשבון אישי הוא לא עושה חשבון. הוא לא עומד והוא לא מתווכח, והוא לא אומר הגוי גם צדיק תערוך, והוא לא אומר אף תספה, והוא לא אומר חלילה לך, הוא הולך. זה ולא חסכת. זה יראה אלוהים אתה. לעומת אבימלך, שאומנם מתמודד עם בעיות של אין יראת אלוהים במקום הזה, ושל גזלו, ומתמודד והוא בסדר, ויש לו הרבה, יש הרבה שבחים לומר עליו, הרבה דברים טובים ונכונים לומר עליו, לא סתם התורה מקדישה לו מקום כזה. אבל אלוהים במאמץ מיוחד, בהשגחה פרטית, חסך אותו מלכתו ולא נתן לו לקרב אל שרה. זה דבר השם שם. אז ואבימלך ולא חסכת, אבימלך ויחסוך גם אנוכי אותך מחתולי, זה הידעתי של אבימלך לעומת הידעתי של אברהם של ולא חסכת, ומכוח זה בא חידוש הבחירה. עכשיו תחזיקו חזק, יש שבועה של אברהם לאבימלך, הסכמי שלום למיניהו עם חותמת בינלאומית, זה לא מגיע לכלל שבועה, אבל זה גם כן משהו משמעותי, שזה חילול השם, לאפר הסכמים כאלה וכדומה, זה יש לזה הוכחות חזקות. זה אברהם, זה שבועה וברית, לי ולניני ולנכדי. אבל בי נשבעתי נאום השם, שבועת אבי מלך לאברהם, שבועת אברהם לאבי מלך היא זמנית, שבועת השם לאברהם היא נצחית. זה נתן לי את הכוח לעמוד. בי נשבעתי שפרשת העקדה עומד מול, כי שם נשבעו שניהם, ונשבעו שניהם זה לי ולניני ולנכדי. אז חז"ל הפליגו ואמרו שעד ימי דוד עם הרבנה עם השלטים עוד הייתה איזה צל ארוך לשבועה של אברהם על ארץ פלישתים. כן, רק בימי דוד זה נשבר, אבל זה עדיין זמני, זה עדיין בתחום של יחסי אנוש, יחסי מנהיגים, יחסי מלכים, חוק בינלאומי, תגידו את כל המילים האלה. ושבועת השם לאברהם היא העומדת לעולם. ואז גיליתי את הדבר המדהים הבא. הארץ לא מופיעה בפירוש בפרשת העקדה. בי נשבעתי נאום השם כי אנה שעשית את הדבר הזה ולא חסכת את מנחה את יחידך. כי בריך בריך אחד, הרבה הרבה זרחה ככוכבי השמיים, ככל שאר שפת הים. וירש זרחה ישר אויביו, גם ינצחו. והתברכו וזרחה כל גוי הארץ עקב אשר שמעת בקולי. רק הארץ לא נזכרה פה. אז המשכתי לקרוא ספר בראשית, אי אפשר, זה מתמשך אחד מתוך אחד, כן? פשוט קראתי על הסדר, זה היה אחד הבקרים המדהימים של יום הדין של ראש השנה, שהוא בעיניי נורא, הרבה יותר נורא מיום הכיפורים. לא יודע למה חושבים הפוך. אם צום ווידוי מועילים, אז יום הכיפורים הוא רחמים בדין, כשעומדים במסדר דום ורק תוקעים בשופר בתרועה, זה פחד אמיתי. הלכתי הלאה לפרשת תולדות, והמקום היחיד שבו יצחק, השם מדבר עם יצחק, פרק אב. וירעב בארץ מלבד הרעב הראשון שהיה בימי אברהם, וילך יצחק אליו עם מלך מלך פלישתים גררה. גם הוא שם. וירא אליו השם ויאמר, אל תרד מצרים השכון בארץ אשר אומר אליך. גור בארץ הזאת, אפשר לומר ישר גור בארץ הזאת, אשר אומר אליך, זה כדי להחזיר לרקע את פרשת העקדה, נכון? את פרשת העקדה, על אחד הערים אשר אומר אליך. גור בארץ הזאת ועמך וברכך כלך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, גם את גרר. והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. והרביתי את זרחה ככוכבי השמיים, נתתי לזרחה את כל הארצות האלו. והתברכו וזרחה כל גוי הארץ, עקב אשר שמע אברהם בקולי. וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי. מה אפשר להגיד על זה? הארץ שנבלעה בשבועת השם לאברהם בעקדה, כן כלולה בשבועה כפי שנאמר ליצחק. למה ליצחק ולא לאברהם? אברהם נשבע לאבי מלך ויצחק לא. ובפרשת העקדה יש שניים, יש אברהם ויצחק. אברהם ירא אלוהים ולא חסכת, לא מתווכח על זה, הוא לא מתווכח. אבל גם יצחק שם, ויצחק לא נשבע לאבי מלך. כן, בכוח אברהם. אז כשהשם נשבע לאברהם שבועה שהיא יותר חזקה משבועת אנוש כלשהי, אצל אברהם הארץ נבלעת, ואצל יצחק היא מודגשת. באותה לשון, זה לא יכול להיות משהו אחר. אשר אומר אליך זה פרשת העקדה, עקב אשר שמע אברהם בקולי, זה כל הלשונות נמצאים בהקבלה מדויקת, והתברכו וזרחה כל גויי הארץ, ועיר ביתי וכולי, והקים אותי את השבועה, והארץ חוזרת כחלק מרכזי בשבועה. נו, ואז וישב יצחק בגרר. אתם רואים מה, מה הולך כאן? זה פשוט ספר בראשית עוצר נשימה, אנחנו לא רגילים לקרוא ככה. וישב יצחק בגרר, וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר אחותי, כי ירא לאמור אשתי. חוזר עוד פעם, נכון? כל הדבר הזה חוזר שוב. ירא פן, כן? פן יארגוני, אנשי המקום על רבקה, כי טובת מראי. אבימלך לא לקח אותה. אבימלך השני, כנראה בן של הראשון, לא לקח אותה. והיא כי ירחו לו שם הימים, וישקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון, מה שהוא ראה, זה דיון בפני עצמו, הוא ראה משהו שאופייני רק ליחס, אני לא חושב שהוא ראה יחסי אישות ממש, אבל ככה לא נוהגים עם אחות, לא, לא משנה מה פירוש אחות. ויקרא אבימלך ליצחק ויאמר הנה אשתך היא, ואיך אמרת אחותי, ויאמר אליו יצחק כי אמרתי פן אמות עליה, ויאמר אבימלך מה זאת עשית לנו, כמעט שכב אחד העם את אשתך והבאת עלינו אשם. ויצב אבימלך את כל העם לאמור הנוגע באיש הזה ובאשתו מות יומת. חזרנו פעם שנייה על אותו דבר. גם כאן אבימלך עומד במבחן המוסרי, גם כאן יצחק נמצא בבעיה כמו אברהם. כנראה שהמציאות של חטיפת נשים הייתה כל כך חזקה שלא הייתה ברירה, אבל יש בעיה. ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא 100 שערים ויברכהו השם תהן אצל אברהם. יצחק הוא החקלאי היחיד, זה נושא עצמו. ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד, והיא לא מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה, ויקנאו אותו פלישתים. אצל אברהם לא נאמר דבר כזה, הוא נשיא אלוהים בתוכם, ויצחק לא. לכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סתמום פלישתים וימלאו מפר. ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו כי עצמת נאמן. מה שלא אמר אבימלך לאברהם, אברהם מתרחק מעצמו, ויצחק הוא אומר לו לך. וילך משם יצחק וייחן בנחל גרר וישב שם, וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם. כשאברהם חפר בארות הם לא העיזו, כי הוא היה נשיא אלוהים, אחרי מות אברהם יסתמו את הבארות. כלומר יש שם קנאה, והייתה שם, ויקרא להן שמות כשמות אשר קרא להן אביו, ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים. זה עוד אחת. ויריבו רואי גרר עם רואי יצחק לאמור, הם לא אומרים לנו הבאר, הם אומרים לנו המים, האקוויפר. שמעתם על סכסוכים בינינו לבין הפלסטינים בעזה, על המים, על האקוויפר, זה כבר היה אז. זה פוגע במים שלנו, אתה קודח פה, זה פוגע בבארות שלנו. לנו המים, ויקרא שם הבאר עסק, כי התעסקו עמו. ויחרו באר אחרת ויריבו גם עליה, ויקרא שמה שטנה, ויעתק משם. יצחק נסוג מארץ פלישתים. ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות. ויאמר כי אתה הרחיב השם לנו פרינו וארץ. ויעל משם באר שבע, סגירת מעגל. וירא אליו השם בלילה ההוא, ויאמר אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא כי איתך אנוכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. אל תירא, אני מבין, הרביתי בעבור, הכל טוב, מה עם הארץ? ויבן שם מזבח ויקרא בשם השם וית שם עולו ויכרו שם עבדי יצחק באר. ואבימלך הלך אליו מגרר, ואחוזת מראה ופי כל שר צבאו, חוזר המפגש. ויאמר עליהם יצחק, מדוע באתם אליי ואתם שנאתם אותי ותשלחוני מאיתכם? לא היה אצל אברהם ככה? והייתה שנאה? היה משהו עמוק בלב, כי הם סתמו את הבארות אחרי מות אברהם, אבל לא יעיזו בימי אברהם, לא יעיזו. יצחק כן, שנאתם ותשלחוני. אמרו ראו ראינו כי היה השם עמך, ונאמר תהינה עלה בנותינו בינינו וביניך. יש ניני ונכדי? אין. ונחרטה ורית עמך, אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך. כן, אומר, לא, לא, פצענו אותך, הרגנו אותך, כן? וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום. זאת אומרת, כן, לא הרגנו אותך. אתה, אתה ברוך השם, ויעש להם אשתה ויאכלו וישתו וישכימו ובבוקר וישבעו איש לאחיו. הכל ממש חוזר, אבל עם הבדלים. וישלחם יצחק וילכו מאיתו בשלום. מה ההבדל הכי חשוב? ויהי ביום ההוא ויבואו עובדי יצחק ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו ויאמרו לו מצאנו מים ויקרא אותה שבעה, כן שמיר באר שבע עד היום הזה. הבאר היא מחוץ להסכם, היא לא בהסכם, כי הוא לא ידע עליה, זה בא אחר כך. עכשיו גם השבועה הזאת היא על יחסי שכנות טובים, הארץ לא נזכרה בתוך השבועה. אז יש לנו חזרה דומה מאוד של פרשת יצחק על פרשת אברהם ואבימלך, אבל הבדלים. הבדלים ביחס, במעמדו של יצחק בעיני הפלישתים, הבדלים שהוא לא, את רבקה לא לקחו, הבדלים גדולים ועמוקים. אבימלך די דומה, אבל הבאר והארץ הם לא חלק של השבועה. קודם כל אני חושב שזה עוצר נשימה לקרוא את זה כך, כי אי אפשר, הרשב"ם הרבה 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 יותר מצודק, הרבה מעבר למה שהרשב"ם אולי, אני לא יודע אם הרשב"ם חשב על כל ההקשרים האלה, אבל אני עומד על כך שהשאלה שעמדה על הפרק איננה שאלת חטא ועונשו, אלא שאלת הבחירה והקידה, כלומר היסורים של הקידה, המבחן הנורא של העקידה הפך להיות הכרחי כתוצאה מחגיגת השבועה והברית הבינלאומית שנחגגו שם. כל זה כתוב, כל זה כתוב תלמידים צעירים ספר שלי ברכי האבות, באתר תמצאו את זה, זה כתוב, המאמר כתוב, ובכל זאת סיפרתי אותו בתוך ההקשר המרגש. באותו שבוע בן כסל לעשור תשמ"ב נרצח בקהיר אנואר הסאדאת בבית הכנסת באופרה. יואל אליצור דפק על השולחן בערבית ואמר, ערב יום רביעי אין נקמות השם, אין נקמות הופיע, וכולם אמרו את המזמור צדידני. אני הייתי בירושלים, הייתי בהלם. אנשים דיברו בחרדה אמיתית בירושלים, אני לא מדבר עכשיו על תל אביב, שם לא הייתי, בירושלים. מה יהיה עכשיו עם השלום? זה היה לגמרי אמיתי, כאילו הקדוש ברוך הוא העמיד אותנו במבחן, כאילו רציתם משאל עם, קיבלתם משאל עם, לא מספיק המנהיגים והכנסת והכל, רציתם משאל, קיבלתם משאל עם. אני פשוט לא ידעתי, פתאום זה היה הרגע שהרגשתי עד כמה אנחנו ממותקים מרוב עם ישראל. וואו, איפה אנחנו ואיפה כולם. זה השפיע עליי אחר כך מאוד, כי אנחנו נמצאים במקום אחר. אם באופרה אפשר לדפוק על השולחן ולהגיד אל נקמות השם ונקמות הופיע על רצח סדה, כי עכשיו ייפול החוזה הזה, נכון? וינצל חבל ימית, ובירושלים יש חרדה עצומה מה יהיה עם השלום, קודש הבריך הוא כבר לא צריך משאל עם, זה כבר זה... שבת בין כסל לעשור, שבת תשובה, קוראים, קראו האזינו, בשבת הייתה ההלוויה של סאדאת בקהיר, וסידרו מלון מיוחד, וראש ממשלת ישראל מנחם בגין והשר יוסף בורג בשם ה, איך נקרא, או קוראים לזה היום מגזר או מחנה או בית יהודי, לא חשוב, מאמינים לא חשוב, הלכו ברגל שהם יוכלו ללכת ברגל בהלוויה של סאדאת בקהיר בשבת בבוקר. אני לא ידעתי איפה אני נמצא בכלל. אם חשבתי פעם שאני מבין איפה אני נמצא באותו שבוע, לא יודע, לא יודע. אני כנראה נמצא במקום אחר. כנראה רוב עם ישראל לא נמצא במקום שאני נמצא. אם אני זוכר את דוקטור בורג ביום שישי ברדיו מסביר בדרכו המורכב, המפותלת קצת, המתוחכמת, את נסיעתו לקהיר להלוויה הזאת. אבל הוא ביטא את מה שעם ישראל חש והרגיש. אנחנו היינו במיעוט מוחלט. באותו שבוע אמר לי אורי אליצור ז"ל באופרה, הוא הקים את התנועה לעצירת הנסיגה בסיני, אני נלחם חודשים ואתה רק משקים בראש השנה בבוקר בשחרית, וטרח וסדת נרצח. אתה לא נוטוב, באמת, בגלל שאני השכנתי. אחרי זה אמרתי לו, אורי, זה נכון שסדת נרצח. היה מנהיג פוליטי אחד בישראל שאמר שצריך לבחון מחדש את חוזה השלום, זה היה יצחק רבין. אחד, שלא האמין בחוזה שלום אף פעם, רק בהסכמי ביניים, זה מדהים. עם ישראל רצה את השלום. זה הוכח כלפי שמיה בצורה שאי אפשר לעשות משהו יותר, אין משאל עם יותר מזה. וזה ליווה אותי אז בהמשך כל השנה, במאבק האחרון. בסדר, עשינו, המאבק היה כדי שיזכר משהו. יזכר שלא סתם הלכנו משם כאילו כלום, אבל אני סירבתי לעשות שום דבר של התנגשות עם המדינה ועם הממשלה, כי אני חושב שהבנתי איפה אני נמצא. זאת אומרת, שבועת אברהם לאבימלך היא משמעותית מאוד בספר בראשית, ושבועת יצחק לאבימלך גם כן היא משפיעה והיא תשפיע. ובאמת אין יצחק, לא מיצחק לא נוצרה התנחלות בארץ פלישתים, גלות מצרים כזו. אבל לעולם, לעולם תעמוד שבועת השם לאברהם כי שבועת אברהם לאבימלך ושבועת יצחק לאבימלך, זה הכל זמני, זה הכל פוליטיקה, זה הכל בתוך יחסי אנוש, זה הכל מוגבל. ופה באר שבע לא פה הוא צריך עדות של אבימלך על באר שבע, ופה זה בכלל מחוץ להסכם. אבל זה הכל בתוך העולם הפוליטי שבו אנחנו חיים בפוליטיקה. שבועת השם לאברהם היא נצחית, והיא מתבטאת בעקידה, היא יוצאת אל הפועל בעקידה. העקידה צרפה מחדש את בחירת לך לך, לזה היא באה, וזה לעולם, וזה נתן לי כוח לעמוד באותה שנה ובעוד הרבה דברים שקרו אחר כך. עכשיו את המאמר תקראו בצורה יותר מסודרת. אני חושב שהוא אחד המאמרים החשובים, כי הוא עושה שלום בין ששתת רשב"ם לבין כל המפרשים שחלוקים עליו, או הפוך, הוא חולק על כולם. הוא לוקח מכל אחד מהם משהו ועושה איזה מבט כללי, והרשב"ם הכריח אותי לקרוא מחדש את ספר בראשית, את כל הפרקים הללו, מתחילת אבימלך עד סוף אבימלך. אחרת זה לגמרי לא מובן, מה יש לתורה כאן להגיד, בשביל מה כל זה. ופתאום זה כל כך משמעותי, והשורה התחתונה היא שפרשת העקידה היא חידוש הבחירה. חזרה ללך לך הראשון, בתנאים הרבה יותר קשים ומסובכים, שבי נשבעתי ולא חסכת, הוא שיעמוד לעולם.